חכמינו נמנו וגמרו שהמרגלים מלכתחילה הם הלכו ביצרה. מלכתחילה הם הלכו על מנת לחפש חסרונות בארץ ישראל, על מנת למנוע את הכניסה לארץ ישראל. וגם חכמים אמרו שהמרגלים הם היו גדולי ישראל, כולם אנשים. לא קוראים לאדם איש, אלא לאדם גדול, האיש משה וכדומה. אם כן, איך להסביר את הדברים הללו? שהמרגלים, אנשים גדולים, נבחרים על ידי העם, נבחרים על ידי משה, ללכת לרגל את הארץ, לטור את הארץ, לראות את מעלותיה, והם הולכים לכתחילה במגמה רעה, ויצא רעה, והם אנשים גדולים. קשה להבין את התופעה הזאת. האם הם היו גדולים במובן מסוים? היו גדולים בהרבה תחומים, אבל בכל זאת היה בהם איזה חיסרון מסוים. החיסרון הזה של שפה לא רצו ללכת לארץ ישראל, להיכנס לארץ ישראל, מאיזה סיבה שהיא אישית או סיבה אחרת. הזוהר אכן אומר שהמרגלים הם ידעו שכשישראל נכנסים לארץ ישראל, יבחרו מנהיגים אחרים לעם. הם מנהיגים רק בתקופת המדבר, אבל בארץ ישראל משה רבינו יבחור במנהיגים אחרים ולא בהם. ועל כן הם לא רצו שיכנסו כל כך מהר לארץ ישראל, כדי לא לאבד את מנהיגותם. כך אומר הזוהר. זאת אומרת, הייתה להם איזו כוונה אגואיסטית, אישית, לא שהפריע להם, שגרמה להם להתנגד להיכנס לארץ ישראל. בגלל זה כל מה שהם ראו פירשו לרעה. אחרים מפרשים שכל העניין הזה של שליחת המרגלים, שזה היה בעצם לפי רצונם של ישראל, ריבונו של עולם לא ציווה מעצמו של לשלוח מרגלים, אלא ישראל רצו לשלוח מרגלים. ולמה רצו לשלוח מרגלים? מפני שרצו להיכנס לארץ ישראל בדרך מלחמתית נורמלית, לא בדרך ניסית, כמו שישראל יצאו ממצרים. הם רצו לבוא לארץ ישראל, ללכת בדרך הטבע, לחיות חיים טבעיים, לא מתח רוחני עליון כזה, כמו שהיה בכל תקופת המדבר, שהכל ניסי, רואים את נוכחות האלוקית כביכול באופן ישיר וגלוי. הענן ועמוד האש והניסים והנפלאות שכל הזמן מלווים את ישראל. והם רצו מדרגה טבעית, לא רצו כל כך מדרגה עליונה. כן, כל הנטייה הראשונית שלהם לשלוח מרגלים הייתה בעצם לרדת מהמדרגה העליונה, להיות יותר שייכים למציאות. גם כן כוונה לא טובה כל כך. וכשנקודת המוצא היא לא טובה, אז אחר כך מוצאים הרבה הרבה חסרונות בכניסה לארץ ישראל. יש המורים מפרשים לאידר גיסה, שהסיבה שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, היא הייתה דווקא סיבה של צדיקות. הנה במדבר, האוכל יורד מן השמיים. שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקע. נעלך לא, כן, שמלתך לא בלתך, נעלך, הכל ממשיך. באופן ניסי כזה, שלא צריכים לטפל בשום צרכי הגוף. ואפשר להיות מרוכזים בעבודת הקודש. בלימוד התורה, באמונה, בדבקות. לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד. כמו ש... אם כן, להמשיך את המשכתה של התורה בדרגה העליונה, יצטרכו להיכנס לארץ ישראל, להקים מדינה, צבא, משרדי ממשלה, כל מיני צרכים, צרכים חומריים, עבודת הקרקע. מה תהיה עם התורה? עם עבודת השם? יותר טוב להישאר במדבר, להישאר במדרגה הרוחנית הזאת, ולהמשיך במדרגה הזאת הלאה והלאה, כמה שאפשר יותר. שם שמיים. איך שאנחנו נפרש את זה, ואולי כל הפירושים גם נכונים, כי היו כל מיני אנשים בישראל. היו אנשים כאלה שרצו, שחשבו שזה באמת לא טוב להיכנס לארץ ישראל מבחינה זאת שהכניסה לארץ ישראל תהיה רעידה להם. ירידה רוחנית. והיו כאלה שלא רצו להיכנס לארץ ישראל באופן עליון יותר מדי, רצו דווקא לרדת. רצו לרדת לחיים המעשיים. היו כאלה והיו כאלה. וכולם התאחדו יחד במגמה לעצור את הכניסה לארץ ישראל. אם כן, ניתן לפרש שיכול להיות מצב כזה של אנשים גדולים, וכנראה לא סתם גדולים בידע, הם היו אנשים אמינים, אנשים בעלי מידות, בעלי מעשים, בעלי תורה, ובכל זאת לא שלמים. ויש להם בדברים מסוימים קלקולים, וזה מה שקרה במקרה דנן. יכול להיות שגם אכן הם חשבו לשם שמיים. ואדם לפעמים מתכוון לשם שמיים ועושה טעויות. כבר מסילת ישרים מדבר על כך, שאדם צריך להיזהר שלא יתבלבל ויחשוב דברים שהם לא טובים, דברים שהם עבירות, שיחשוב שהם מצוות. שני דברים אדם צריך לעשות בבדיקת מעשיו, לפשפש במעשיו, למשמש במעשיו, בשני אופנים. ראשית כל לראות אם עושה דברים לא טובים, אם עושה עבירות, אם הוא נכשל, לבדוק. לבדוק את עצמו, לבדוק את סדר יומו, לבדוק את סדר הנהגתו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו. מה שלא טוב, מה שיהיה דברים אסורים, להתבונן במה שהוא עושה ולתקן אותם. אבל עוד דבר הוא צריך להתבונן. צריך להתבונן גם במעשים שהוא חושב שהם טובים. והוא חושב שהוא עושה מצוות. האם הם אכן מצוות? בהנהגתו בין אדם וחברו. דברים שהוא חושב שהם יפים לעשות. וצריך להתבונן, אולי הוא טועה. אולי הוא מחליף. אולי הוא חושב שמעשה הזה טוב, הוא בעצם מעשה רע. הוא מוכיח את אחרים. והוא חושב שהחוכה עשרה אותי בסדר. ובעצם... במקום לקרב, היא מרחיקה. הוא עושה פעולות שנדמה לו שהן טובות, והן בעצם רעות. כלומר, לשם שמיים, אדם יכול לעשות לפעמים עבירות. הוא חושב שהן מצוות. ואולי כך זה היה אצל המרגלים, שהם חשבו שהם עושים דבר נכון, בזה שהם ממרידים את העם, נגד הכניסה לארץ ישראל. מעשיהם היה כאילו, כביכול לשם שמיים, ככה לפי דעתם. אבל זה היה מעשה עבירה. ומכאן לימוד לקח, כמובן. לקח עמוק בכל אדם לבחון את עצמו ולבדוק גם במעשיו הטובים. האם באמת אכן הם טובים או שמה הוא טועה. גם לבדוק את עצמו וגם אולי לבדוק מה שהוא שומע מאחרים. וגם מה שהוא שומע מגדולים. ישראל לא נפטרו מעונש בזה שהם שמעו לכל גדוליהם. שבאו הגדולים ואמרו שאי אפשר להיכנס לארץ, סכנת נפשות, וקדושת החיים עולה על קדושת האדמה, ולא צריך להיכנס לארץ ישראל. ומה הם יכולים לעשות אנשים? הרבנים אומרים שצריך להתעכב, ולא הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל. צריך להישאר במדבר, באירופה. לא הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל. מה אנשים עושים? הם בעצמם לא יודעים מה התורה רוצה. הם יודעים שצריכים לשמוע לכל גדולי ישראל. כך עשו האנשים במדבר, שהם שמעו בכל הגדולים, והם נענשו. בכל זאת צריכים קצת חוש ביקורת, ולראות אם הדברים הם אכן צודקים, או שלפעמים יש שיבושים. צריך אמונת חכמים. אבל כשיש מחלוקת, משה רבינו אומר שכן צריך להיכנס לארץ ישראל, יהושע אומר שכן צריך, כלב אומר שכן צריך, משה ואהרון אומרים שצריך, אז לא הולכים לפי הרוב, אולי צריכים, הדברים צריכים בדיקה. אילו לא כן, אז בעצם רק הגדולים היו צריכים להיענש, ולא כל העם. ולדבוננו הרב, בחטא המרגלים, חטאו גם דורות אחר כך. יש דעה בגמרא על עשרת השבטים, שמעשו בארץ חמדה. בספר אם הבנים שמחה, הוא אומר שגם בדורנו, בדור הקודם, יש אנשים שחוטאים בחטא המרגלים. מאותם הסיבות שישימו את, שאמורה למרגלים. שהמרגלים חטאו בגלל חשבונות אישיים. גם היום יש אנשים גדולים, הוא אומר רבים, שחוטאים, הוא מביא בשם גדולי ישראל, שהם אומרים שיש אפילו בין גדולי ישראל כאלה, אני לא יודע ביטוי כזה, שהם שייכים לנשמות של הערב רב. גדולים, אנשים גדולים. אבל שמונים מעם ישראל לעשות את הדבר הנכון ביותר שצריך לעשות, לעלות לארץ ישראל. החטא היה שמעשו בארץ חמדה. וכמובן שתיקון החטא זה על ידי סיפור שבחיה של ארץ ישראל, על ידי התקשרות לארץ ישראל, על ידי התמסרות והקרבה למען ארץ ישראל. זה בעצם תיקון חטא המרגלים. לראות את מעלותה של ארץ ישראל, פירושו של דבר, גם היום, גם במצב שאנחנו נמצאים, לראות שטובה הארץ מאוד מאוד. והקשיים שולים, הצרות כצל עובר, והמעלות רבות ועצומות. הארץ נותנת פירותיה בשפע. גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית. המעלות הרוחניות של ארץ ישראל הן מעלות עצומות, מעין ארוך. כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. והפלאה בסוף מסכת כתובות שואל, מה פירוש הדברים? הוא אומר, יש שואלים, כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, אבל באמת, זה רק דומה כמי שיש לו אלוה, אבל באמת אין לו. וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו, אבל באמת יש לו. כלומר, איך לפרש את דברי החכמים הללו? והוא אומר, כל הדר בארץ ישראל ואין לו, הוא לא כל כך שומר מצוות. הוא רק יש לו את המהלך היחידה שהוא גר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. וכל הדר בחוץ לארץ, ויש לו, כלומר הוא שומר את כל המצוות, אבל אין לו את מצוות ארץ ישראל, כמי שאין לו אלוה. כלומר, אדם שומר מצוות בחוץ לארץ הוא כמי שאין לו, ואדם שאינו שומר מצוות בארץ ישראל הוא כמי שיש לו. אילולא היה אומר את זה הפלאה, היה קשה להעיז לומר את הדברים הללו. מי שלא מקיים מצוות בארץ ישראל, אין לו רק המצווה הזאת, כך הוא אומר. רק המצווה הזאת של ארץ ישראל, שהוא יושב בארץ ישראל, הוא כמי שיש לו אלוה. ומי שמקיים מצוות ודר בארץ ישראל, אז איזה מדרגה עליונה ונפלאה יש לו. חכמים אפילו מחדדים את הדברים, ועל פי הפסוק, שכל הדר בחוץ לארץ כמי שעובד עבודה זרה, אילו היה רק המעלה הזאת של ארץ ישראל, דיינו. אם אדם בחוץ לארץ הוא כמי שעובד עבודה זרה, מה יש לעשות? כמה שיהיה טוב בחוץ לארץ, איך אפשר להיות שם? ארץ טמאה, ארץ חשוכה, ארץ שאין בה הופעה אלוקית, שמי שגר בחוץ לארץ כמי שאין לו, כמי שעובד עבודה זרה. אז ודאי שהסיבה הזאת לגור בארץ ישראל היא סיבה מספקת. אבל הסיבה הזאת היא שורש כמובן להרבה הרבה מעלות של ארץ ישראל. למה אמרו חכמים את הדבר הזה? כמו שעל פי חז"ל, כמו שהרמב"ן מביא כבר, שבחוץ לארץ ריבונו שלם כביכול מנהל את הארצות האחרות על ידי שליחים, על ידי מלאכים. הוא לא נמצא בחוץ לארץ באופן גלוי כמו שהוא נמצא בארץ ישראל. הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, אבל יש מדרגות בהופעה האלוקית. ובארץ ישראל ריבונו של עולם בעצמו כביכול מנהל את הארץ. והוא נמצא כאן. הנוכחות האלוקית היא נוכחות ממשית, גדולה ועצומה, ובחוץ לארץ היא מוסתרת. ועל כן אין תורה כתורת ארץ ישראל. והמצוות בארץ ישראל הן שוות פי כמה וכמה לעומת מי שמקיים מצוות בחוץ לארץ. וכשמתבוננים בגדולה ובמעלות האלה של ארץ ישראל, אז כל הקשיים הם נהיים תפילים לעומת הערך הגדול של העושר הרוחני וגם הגשמי של ארץ ישראל. בספר חסד לאברהם הוא מבאר מדוע במדבר ירד מן, ואנשים על ידי אכילת המן זה רומם אותם, לחם מן השמיים, זה מעדן את האדם, זה מרומם אותו, מזכך אותו, ואנחנו נכנסים לארץ ישראל, פוסק המן מלרדת. אדרבה, דווקא בארץ ישראל שהיא ארץ קדושה, ארץ עליונה, ארץ אלוקית, פה צריך לרדת מן מן השמיים. פה צריך להיות אוכל עליון, אוכל רוחני, מתאים לארץ הזאת. והוא מסביר שמדוע היה צריך שירד מן במדבר, מפני שהמדבר זה מקום מקולקל, מקום שיש בו תומה, וכל מה שיש בו לא יכול להכיל בקרבו שום אור של קדושה, מה שאין כן בארץ ישראל. בארץ ישראל הפירות יכולים לקבל את הקדושה, והקדושה האלוקית היא מופיעה דרך פירותיה של ארץ ישראל, דרך גידוליה של ארץ ישראל. וכל מה שגודל בארץ ישראל יש בו את הקדושה, ולא צריך את המן שירד מן השמיים. כאן יש מעלה יותר גדולה. כלומר, יורד כאן, המעלות של המן נמצאים בתוך פירותיה של ארץ ישראל. הגדלות של ארץ ישראל זה בעצם מה שמרתיע. כלומר, יש אנשים שנרצאים מהרוחניות הגדולה, כמו שאמרנו, אנשי המרגלים. יש מרגלים שנרתעים בגלל הגובה העליון של ארץ ישראל. הם חשים שזה זה דרישה גדולה, זה גובה, זה מעלה כל כך גדולה שהם לא רוצים. הם לא רוצים לוותר על כל החיים המגושמים עם הרגשות המגושמות וכל הבילויים והנאות של החיים. ויש אנשים כאלה שלא יכולים לקבל את העובדה הזאת שצריכים לרדת אל מציאות החיים. וארץ ישראל, מה הפירות הם קדושים. לא צריך מן. הם רוצים מן. הם לא יכולים, מפחדים מההתקשרות עם הארץ. ההתקשרות עם הארץ, תוריד אותם, תפיל אותם. ועניינה של ארץ ישראל שהיא כוללת את כל המעלות. מגובי גבהים עד תחתיות ארץ. הכל מקושר יחד, הכל קדוש, הכל עליון, הכל ניסה. הגדולה הזאת של ארץ ישראל היא עניינה המיוחד של ארץ ישראל, היא מכילה הכל. ארץ תעני וענבי, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ שמחברת שמיים וארץ, שמחברת את הקדושה העליונה המופשטת הרוחנית עם המציאות הגשמית ומקדשת את המציאות. וכל מה שיש בארץ ישראל, כל צדדי החומר, הם בעצמם מתעלים ומתקדשים ובדרגה של הופעה אלוקית מיוחדת במינה. וצריך גם לעשות פעולות שמבטאות את החיבה של ארץ ישראל. כמובן, ההתיישבות, האחיזה בחלקי ארץ ישראל, במקומות שקשה לאחוז בהם, היא הרי מבטא בצורה בולטת ביותר את אהבת הארץ, את הדבקות בארץ, את המסירות לארץ ישראל. וזה תיקון היותר גדול של חטא המרגלים. חכמינו היו, כשהיו הולכים בדרכים בארץ ישראל והיו רואים איזה מכשול בדרך, היו מזיזים את המכשול. לא רק מהסיבה שלפני עיוור לא תיתן מכשול שאנשים לא ייכשלו, אלא שארץ ישראל, שדרכי ארץ ישראל תהיינה ישרות. רואים איזה לכלוך ברשות הרבים, מרימים. לא רק מצד המצוות שבין אדם לחברו, שיש בזה כמובן גם ערך, שרשות הרבים, כשקוראים מישהו שומר על ניקיונה של רשות הרבים, זה ערך גדול שבינו הוא רוצה וחפץ שאנשים, לטובתם של אנשים, להיטיב, שאנשים לא המסתובבים ברחוב, יהיו נעים. אבל פה בארץ ישראל יש לזה מעלה כפולה ומכופלת, שארץ ישראל תופיע בכל יופייה, בכל שלמותה. היו חכמים כשישבו ביום חם בשמש, הלכו לצל, כדי שלא להרגיש לא טוב בארץ ישראל, ולא להתלונן כלשהי על שיש שמידי חם בארץ ישראל. וכשהיה מידי קר, יצאו לשמש, שיהיה נעים. ולמה? לא מפני שרצו, לא רק שיהיה להם נעים, שלא ירגישו הרגשה לא טובה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל צריך לראות בה רק את הטוב. צריך להרגיש בטוב. וכל אחד יכול לעשות מעשים כאלה שמבטאים את את הקשר שלו לארץ ישראל, את החפץ שלו בטובה של ארץ ישראל. וכמובן לדבר עליה טובות, לחשוב עליה טובות, לדבר. והמצב, גם המצב היום בארץ ישראל, ברוך השם, אנחנו כל הזמן הולכים וגודלים, הולכים ומתפתחים, הולכים ומצליחים. צריכים לראות תמיד את החיוביות. אדם מדבר דברים לא טובים בארץ ישראל, יש בזה חשש של חטא המרגלים. גם אם הדברים הם נכונים. גם אם הוא אומר עובדות אמיתיות. כי גם המרגלים אמרו דברים נכונים. אבל דברים רעים על ארץ ישראל גם נכונים, זה כישלון של חטא המרגלים. אבל לא צריך לראות את הדברים הלא טובים. צריכים לראות את הדברים החיוביים, את המעלות של ארץ ישראל. וברוך השם, מעלותיה רבות. כל תלוי בהסתכלות. מסתכלים בעיניים טובות, רואים את הדברים הטובים. מסתכלים חס וחלילה בעיניים לא טובות, אז אפשר להפוך את הדברים. ריבונו של עולם עושה חסד עם המרגלים, הורג את הגדולים של יושבי ארץ ישראל כדי שהם יהיו עסוקים בצרות שלהם ובאבלות שלהם ולא יראו את המרגלים. המרגלים מפרשים את זה להפך, ארץ אוכלת יושביה. הם רואים אנשים גדולים, גימורים, ענקים. זאת אומרת, זה ארץ עם עוצמות, מגדלת גדולים. הם אומרים, הכל משונה כאן. רואים פירות גדולים, הכל משבח, נוצאים חסרונות. הופכים הכל בגלל נקודת המוצא המוטט. היו מסתכלים בצורה חיובית, כל מה שהיו רואים, נפלא, מיוחד, יוצא מן הכלל. ארץ מצוינת, ארץ מיוחדת. רבי שמעון בר יוחאי דרש את הפרשה הזאת בעוד אופן. זאת אומרת, כרעיון עמוק, שריבונו של עולם אומר לישראל, להיכנס לעולם הרוחני. הארץ היא גם מסמלת תמיד את הארץ העליונה, את העולם הבא. תיכנסו לעולמה של תורה, תתבוננו במעלותיה, למה היא מביאה את האדם, לאיזה עולם עליון ניסה היא מביאה את האדם. זאת הייתה השליחות. ללכת ולראות את הארץ, את ארץ כנען, עלו זה בנגב, תכנסו לעולמה של תורה, ועליתם את הער, ועליתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה, חזק ורפא, האם אפשר להגיע להישגים ברפיון, או שצריך להגיע להישגים בתורה, דווקא לידי התאמצות, החזק ורפא, המעט הוא עם רב, יש הרבה אנשים שעומדים במשימות, או רק מעטים עומדים במשימות. ומה הארץ הטובה עם רעה? ומה האמצעים שצריכים כדי להגיע למדרגות רוחניות? ומה התוצאות? ומה הארץ השמנה עם רזה? היש בה עץ עם עין? משה לא ידע שיש בה עצים. הרי משה רבנו כבר כמה פעמים סיפר לישראל שזה ארץ זבת חלב ודבש. פה יש כאן איזה עניין פנימי. האם העצים כאן רגילים, או יש כאן משהו שונה מהרגיל? עצים מיוחדים, וזה סימן שמדרגת ארץ ישראל היא מדרגה מיוחדת, מיוחדת, מעולה בבעלת מלות גדולות מיוחדות במינם. והם השליחים עלו בנגב, ולעלות בנגב, אפשר לפרש את זה, נגב זה מקום מנוגם, מקום יבש, כלומר בעצלות, לא בהתאמצות. צריכים לדעת שבאופן כזה אי אפשר לעלות במדרגות הרוחניות, במדרגות התורה. ויבואו עד חברון, באו לראות איך מתחברים לתורה, ושם החימן, שישי, תלמן, ידידי ענק, שם בתוך עולמה של תורה יש כוחות גדולים של בירורים, של תמה וטהור ואסור ומותר, והחיובים שיש, העונשים שיש, השכר שיש, כל עומקה ובירורה של תורה. וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים, 7 שנים זה 70 פנים לתורה. ויבוא עד נחל אשכול, ואז הם הלכו, גם התרוממו לעולם ההגדה שבתורה. ולהכיר את העולם הפנימי, והחיתו משם זרום מורה ויש כל הנביאים אחד, ראו שהכל בעצם נובע משורש אחד. אחר כך באה הנפילה. וישאו במות בשניים, פתאום התפצלות, ומתחילים לחפש חסרונות, וישוב מתור את הארץ, שבו מהם מכל הדברים, ובאו אל משה, באו אל בני ישראל, והם אומרים כך, אי אפשר להתרומם במדרגות השלימות. צריך בשביל זה כוחות עצומים. מי יכול לגור בארץ העליונה הזאת, במדרגה הרוחנית הזאת, בעולמה של תורה הפנימי? אפס, כי אז העם היושב בארץ. צריך בזה אמצעים, זה ערים בצורות, ואנשים עם כוחות נפש גדולים, ילידי ענק. ואחרי שיש את כל הכוחות האלה, ויש לך את כל האמצעים האלה, וצריכים עזות גדולה מאוד, אבל יש בעיה. המלאק יושב בארץ הנגב, המלאק זה יצר הרע. בכניסה של ארץ ישראל, הוא יושב שם, והוא מפתה. וקשה לאדם לעלות למדרגות עליונות. ויעש כלב את העם, ויאמר, לא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכלה. אם חפץ השם בנו, כך אמרו, אם חפץ השם בנו, ריבונו של עולם לא רוצה אלא את הלב. רחמנא ליבא ביי. לא צריכים שאדם יהיו לו כוחות אדירים בלתי גבולים. הכל תלוי ברצון הלב. אם אדם רוצה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, שירצה. כמה שהוא יכול לעשות, זה מה שהוא מתבקש. לא יותר מכוחותיו, לא יותר מיכולתו. מין משל כזה, יש לתור את הארץ הממשית, ויש לתור את הארץ העליונה. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לעצמם, שאיפות גדולות, מגמות גדולות, אנחנו לא נוכל להגיע לכל המדרגות האלה, צריכים בשביל כוחות גדולים ועצומים, זה לא בידינו, לא בכוחותינו. לא לירתה. טובה הארץ מאוד מאוד, אך הקדוש ברוך הוא רוצה את החפץ הפנימי של האדם לעלות. זה הכל. והנה כשישראל מתנהגים כך, ולא רוצים לעלות, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא, וילון על משה ואהרון וכו'. ריבונו של עולם אומר למשה, ויאמר השם אל משה, אדני נעצוני העם הזה, ואדנה לא יאמינו בי, בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, הקנו בדבר ורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, די, מספיק, אין לי כוח. העם הזה, כבר אי אפשר לרומם אותו. כמה ניסים וכמה נפלאות, וככה ההתנהגות. הקנו בדבר, והורישנו ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. משה לא מתפתה. משה מוסר את נפשו כבר פעם שנייה. למען עם ישראל. ומה אומר משה? יש למשה טענה. זה שם שמיים. הוא אומר, זה חילול השם. אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא יהרוג את ישראל, יכה את ישראל בדבר, מה יגידו כל העולם? ושמעו מצרים כי אליטה בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו ליושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב הארץ הזה, אשר בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם בעננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד על אש לילה, ואימתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים, אשר שמעו את שמחה למור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. עד עכשיו היה לו כוח, להתגבר על מצרים היה לו כוח, על אלוהי מצרים היה לו כוח, אבל אלוהי כנען כנראה יותר חזק. וזה חילול השם. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם חס וחלילה אתה תקה את ישראל, יהיה חילול השם. כל העולם יגיד שמבלתי יכולת השם להכניס את ישראל לארץ ישראל, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה. הוא גם לא יכול היה להספיק להם מן במדבר, הוא כבר, יש גבול כביכול, ליכולת שלו, כך הם יגידו, כל העולם כך יגיד. חילול השם. והקדוש ברוך הוא מקבל את דבריו. משה מבקש, אתה יגדל נכוח השם כאשר דיברת למור, השם ערך אפיים. במדרש יש שני פירושים. פירוש אחד יגידו חילול השם, מפני שהקדוש ברוך הוא לא יכול. פירוש אחר, הקדוש ברוך הוא יכול, אבל הוא לא מתנהג כאילו באכזריות הוא מתנהג. קודם במבול ניש אותם. אחר כך, תורך הפלגה, הרג. עכשיו, בחר בעם ישראל, גם אותו רג. זה, יגידו שריבונו של עולם, כביכול, הוא לא בסדר, הוא לא טוב. הוא יכול להציל אותם, אבל הוא לא רוצה. אין לו רחמנות. זה חילול השם. שיהיה ביקורת על המוסריות האלוקית, כביכול. כך אומר המדרש. והטענה הזאת של משה היא בעצם והיא שעמדה לנו בכל הדורות, שעם ישראל, שמו של ישראל קשור בריבונו של עולם. כל מה שקורה לעם ישראל זה קשור בשם השם, ועל כן מובטחים עם ישראל שהם ימשיכו תמיד, ושחס וחלילה לא יקרה להם שום דבר של שואה גמורה, חס וחלילה, כי אז יהיה חילול השם. ולכן גם היום, שאנחנו נמצאים בדרך, בכניסתנו לארץ ישראל, וכבר יושבים בארץ, וחלק גדול מעם ישראל נמצא בארץ ישראל, מובטחים אנחנו שכל הזמן נתקדם. אחרת, יאמרו יושבי הארץ, וכל הסובבים יגידו שמבלתי יכולת, עד כאן ריבונו שלם יכול, יותר לא יכול. זה מה שמבטיח לנו בעצם את המשך הצלחותינו במשך כל הדורות. כדברים האלה אומר בעל מעשה ניסים רבי יעקב מליסה, מהגדה של פסח, הוא אומר, כל החסדים, הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו במצרים, זה בעצם ניסים, זה חסדים למשך כל הדורות. כי לעולם חסדו. מכי מצרים לבחוריהם, כי לעולם חסדו. זה ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, הכל כי לעולם חסדו. החסד הוא לא רק באותה שעה. החסד הוא לעולם. כי כל מכה שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים, כל נס שנעשה לישראל, גילה שריבונו שלם בחר בעם ישראל, ושמו נקשר בשמם של ישראל. ולכן כל מאורע ומאורע שקורה בישראל, זה קשור בשמו של ריבונו שלם. וזה מבטיח, וזה מה שהקדוש ברוך הוא גם רצה לעשות. הדת הדאחי, כדי שאחר כך תמיד יהיה קשור שמנו בשמו. גם כאן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עקנו בדבר ורישנו ועשה אותך, הוא לא צריך להגיד לו את זה. הוא יכול היה לעשות את זה. מה הוא צריך להגיד למשה? שעדנה ינעצוני. למה הוא אומר זאת למשה? הוא יכול היה להקות את ישראל, לשיר את משה, להגיד, עכשיו אני אעשה אותך לגוי גדול. בנו שלם רצה שמשה יגיד שלא, שלא יקה. שמשה יתפלל. כמו שהיה אחרי חטא העגל. שהקדוש ברוך הוא כביכול רמז למשה. הניחה לי. אתה יכול לא להניח לי, אתה יכול לשמור, לבקש על ישראל, הניחה לי. וגם כאן הקדוש ברוך הוא מספר למשה את הדבר הזה, על מנת שמשה יתפלל. כי ככה זה הסדר. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להניש את ישראל. אבל צריך זה לעבור דרך תפילתו של משה. ואנחנו מובטחים, מובטחים, אבל אנחנו צריכים גם להתפלל. אנחנו מובטחים שריבונו של עולם תמיד ישמור עלינו, וישמור על שמו הגדול. אבל אנחנו צריכים גם להשתדל בעצמנו, ויחד עם תפילותינו ובקשותינו ומעשינו, אז ריבונו של עולם ישמור את שמו הגדול. אין כל ספק שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מהתקופות הגדולות ביותר של עם ישראל. תקופות גורליות, תקופה גורלית מאוד, של חזרת עם ישראל לארצו. ואנחנו מתנסים בניסיונות גדולים וחשובים. ודרכנו, בדרכי סיומה של הגאולה. השלמתה של הגאולה, הופעתה של הגאולה בכל שלימותה. אנחנו צריכים להודות לריבונו שלם שאנחנו זכינו להיות בדור כזה. דור שלא זכו גדולים וטובים במשך דורות רבים. גדולי ישראל ענקים שלא הגיעו לארץ ישראל. וגם אלה שהגיעו לארץ ישראל, הגיעו לארץ ישראל כיחידים, תחת שלטון של זרים, ואנחנו, ברוך השם, נמצאים בארץ ישראל. אחד היולד בה, ואחד שעלה עליה. רואים את הארץ. למרגלים הקדוש ברוך הוא אומר, הם יראו את הארץ אפילו, לא רק שהם לא ייכנסו לארץ, הם לא יראו אותה אפילו, לכל אנשי דור המדבר. אנחנו רואים את הארץ, יושבים בארץ. כל הזמן מתחזקים במעמדנו בארץ ישראל. כוח התורה הולך ועולה. ההתיישבות הולכת וגדלה. ואנחנו צריכים בכל יום לקום ולהודות לריבונו של עולם על הטוב הגדול הזה שהוגמל לנו. לראות את הטוב ולהודות עליו. וכשאנחנו נודה על כל הטוב שאנחנו מקבלים, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד, שיהיה לנו עוד על מה להודות. הכרת הטוב מושכת עוד טובה ועוד טובה. כשרואים דברים טובים, נמשכים דברים טובים. אדם רואה דברים לא טובים, ממשיך עליו דברים לא טובים. את אשר יגורתי, בא לי. אדם מלא חששות, מלא דמיונות, מלא פחדים, הוא מביא עליו את מה שהוא מפחד. ואדם מלא ביטחון, אז הוא ממשיך עליו שפע של טוב. כך אדם היחיד, כך הציבור. וזה ענייננו בימים האלה. לחזק את המבט החיובי, לראות את הטוב, לראות את טוב השם בארץ ישראל, לראות את תהליכי הגאולה הולכים ומתקדמים, את אור השם, אור התורה, הולך ומתגלה ביתר גודל וביתר עוצמה, ולהוסיף את אור התורה, ומתוך כך, על ידי הראייה הזאת, על ידי האמונה, על ידי הביטחון, אז נהיה שותפים לריבונו של עולם בגאולתנו ובפדות נפשנו.